שלום למאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט השנייה של עולמה של הילדות. ותודה שאתם איתנו. הגענו לפרק הרביעי של סדרת הפודקאסט השנייה, עולמה של הילדות. את הפרק הזה נייחד על מנת לדבר על שנות החיים הראשונות של ילדינו. כיצד יש להבין את הילדים בשנים הללו? מהם הצרכים שלהם? מה הבקשות שלהם? ומה צריכה להיות התשובה החינוכית עבור הילדים בגיל הרך? אני מזכיר שמהותו של חינוך ולדוף, חינוך אנתרופוסופי, היא לתת תשובה עמוקה ומשמעותית למקום בו נמצאים הילדים. זוהי מטרתנו בכל גיל. בפרק הזה נדבר על הגיל הרך. להשראה נתחיל בשיר. ילדה קטנה מושכת מפת שולחן. היא כאן בעולם הזה למעלה משנה. ובעולם הזה לא הכל נחקר. ולא הכל נמצא בשליטה. עכשיו הזמן לנסות את הדברים שאינם יכולים לנוע בכוחות עצמם. צריך לעזור להם בזה, להזיז, לדחוף, להעתיק אותם ממקומם. לא כולם רוצים את זה, למשל הארון, המזנון, הקירות העיקשים, השולחן. אבל כבר המפה על השולחן, כשהעורף, אם תיטיב לאחוז בשוליה, מגלה נטייה לנסוע. ועל המפה כוסות וצלוחיות, כד חלב קטן, כפיות, כערית, והם רועדים מחשק. מעניין מאוד באיזה תנועה יבחרו, כשיאבד שיווי משקלם בקצה. מסע על פני התקרה? מעוף סביב המנורה? קפיצה על עדן החלון וממנו אל העץ? מר ניוטון לא שייך עדיין כלל לעניין. יביט לו מן השמיים וינפנף בידיו. הניסוי הזה חייב להיערך, והוא ייערך. זהו שיר של ויסלבה שימברוסקה, תרגם מפולנית דוד ויינפלד, והוא מתאר מאוד יפה את המצב התודעה, אני חושב, של ילדים בגיל הצעיר. הפעם אני אתחיל את השיחה מתיאור קצר של גן ילדים העובד ברוח חינוך ולדוף. חשוב לי לציין, מה שכבר אמרתי הרבה פעמים בשיחות הקודמות, שחינוך ולדוף, כמו כל דרך חינוכית אחרת, נוצר קודם כל מתוך המחנכות והמחנכים שעובדים בו. מה המשמעות של זה? שכל גן, כל כיתה וכל בית ספר יכולים להיות מאוד מאוד שונים זה מזה, וטוב שכך. כל גננת תשים דגש על דברים אחרים, על פעילויות אחרות, ובעיקר תיצור קשר אחר עם הילדים. יש כמובן גישה כללית, ועליה נדבר, אבל יש גם שונות גדולה, בין גנים באותו יישוב, אותו אזור, וכמובן בין ארצות ותרבויות שונות. ובכל זאת ניתן לומר כמה דברים כלליים על גן ולדוף, וזה מה שאנסה לעשות בשעה הקרובה. אז בבקשה, אל תיקחו את הדברים ככך עושים בגן ולדוף, אלא פשוט כאפשרות אחת מיני רבות. אז נתחיל. הרושם הראשון שמקבלים כאשר נכנסים לגן הפועל ברוח חינוך ולדוף, הוא של סביבה נעימה, רכה, עם צבעים שקטים וצעצועים גולמיים ופשוטים. הצעצועים עשויים לרוב מחומרים טבעיים. האווירה הרכה והשקטה, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה אנושית, אמורה להתאים לילדים רכים. הגן יהיה מואר בצורה טבעית, גם עם משמעות הדבר שיהיה בו פחות אור ממה שאנו, המבוגרים, רגילים. אני מזכיר שאנחנו לא שואפים להאיר את הילדים מהר ככל האפשר. ההפך, אנחנו רוצים לתת להם להתעורר בעצמם, לעצמם ולעולם בקצב שלהם. אור חזק, מאיר, גם באלף וגם בעין. אבל ילדים בגיל הצעיר נמצאים באווירה מאוד חלומית. מבחינה רוחנית אפשר אפילו לומר קוסמית. הם קרובים למקורם, למקום ממנו באו. והמקום הזה מאוד מאוד שונה מהעולם הפיזי. מטרתנו להביא אותם לפה, להכיר להם את העולם, אבל בהתאם לקצב שלהם, שהוא כמעט תמיד איתי הרבה יותר ממה שנדמה לנו. אור נאון חזק, במשך כל שעות היום, מאיר באופן לא מודע את הילדים, ולא מאפשר להם את היצירה של אווירה חלומית שמתאימה לילדים רכים. אנו נפגוש בגן חומרי משחק גולמיים ופשוטים. בדים, איצטרובלים, חתיכות עץ, בובות מאוד פשוטות ולא מעוצבות לגמרי, חומרי טבע שונים וכדומה. חומרים מהטבע שהם עדיין לא מעוצבים לגמרי, מפעילים בצורה טבעית את הכוחות הפנימיים של הילדים. את דמיונם, כוחות היצירה, כוחות החשיבה והרגש. פיסת עץ, פשוטה וגולמית, יכולה להיות פעם אווירון, פעם מכונית, פעם עץ ופעם ילד. בד כחול יכול להיות שמיים, ים, נהר או בריכה. בצורה גמישה ומלאת חיים, משתנה הדבר, הצעצוע או העצם, בהתאם לדמיון הילד ולחייו הפנימיים. לעומת זאת, מכונית או בובה שקונים בחנות, והם מוצבים לגמרי בהתאם לתכליתם, אינם משאירים כל מקום לדמיון, והמשחק הפנימי המקסים הזה פשוט הולך לאיבוד. מכאן שעלינו לראות כיצד ילדים בגיל הרך משחקים עם חומרים מהטבע ועם צעצועים כמה שיותר גולמיים ופשוטים. ככל שהצעצוע יהיה מעוצב יותר, תעשייתי יותר וכביכול יפה יותר, ככל שהוא יהיה יותר דומה לתכליתו בחיים המעשיים, כך הוא פחות מותאם למשחק של ילדים קטנים. כך הוא פחות מפעיל את עולמם הפנימי של הילדים. בכלל, אפשר אני חושב להגיד, שתכליתיות במטרה אחת, אינם מושגים שמתאימים לעולם הפנימי של ילדים צעירים. כל היפה והמשמעותי בישותם, הוא שהם אינם תכליתיים, אינם מכווני מטרה, אינם חדים, אלא מלאים בדמיון, גמישות והשראה. לזה אני רוצה להוסיף, שהמגע עם חומרים טבעיים, עץ, בד, בוץ, חול, שעווה, מגרים את החושים בצורה מאוד הרמונית ורב גונית. נזכור שילדים קטנים בגיל הגן מתפתחים דרך חושיהם. הם לגמרי פתוחים לעולם סביבם, וקולטים את האיכויות שלו בצורה ישירה. כל מה שנמצא סביבם חודר אותם ומעצב אותם. המגע הפיזי, מגע החושים, חומרים, חשוב מאוד, במיוחד בגיל הזה. חוש המגע הוא חוש מאוד מסתורי ומשמעותי. דרך המגע, אני למעשה חווה את עצמי, מרגיש את עצמי. כמובן את עצמי ביחס למשהו חיצוני לי, אבל תמיד את עצמי. לכן קשור חוש המגע להתפתחות המרכז הפנימי. הוא תמיד אומר משהו על עצמי. וכך התפתחות והעיצוב של חוש המגע בגיל הצעיר קשור מאוד, קשור בצורה ישירה להתפתחות של מרכז פנימי בילדות המאוחרת ובבגרות. אנו כביכול מרגישים את עצמנו, מעצבים את עצמנו ומאמנים את עצמנו באמצעות המגע. והתחושות הפיזיות, נפשיות, הופכות להיות מעין בסיס לכל המשך החיים. אנחנו מכירים את זה טוב דרך החשיבות העצומה של מגע פיזי וחם עם אנשים קרובים, כמו חיבוקים, ליטופים, מסאז'ים וכו'. מכאן גם החשיבות למגע עם חומרים טבעיים. חומרים טבעיים יש להם איכויות מאוד מאוד מגוונות של מגע, ולא כל כך אחידות כמו הפלסטיק שאנחנו בדרך כלל מוצאים בצעצועים. סוגריים אני רוצה להגיד פה, שאפשר לקבוע כלל פשוט. מה שמתאים לילדים הוא בדרך כלל גם מנוגד לרוח הזמן התעשייתית והקפיטליסטית. תרבות הקניות והצריכה מתאימה אולי להורים, ובוודאי שמתאימה לחברות הצעצועים, אבל לא לילדים עצמם. הם לא זקוקים לכל המשחקים והצעצועים התעשייתיים. אם נחשוב על הילדים ונראה אותם, הטבע מספיק בהחלט. אתם רואים? כך גם חסכתי לכם כסף, וגם אני מקווה, הודנתי את ילדיכם לפתח את דמיונם והשראתם. אז מה עושים הילדים בגן ואלדוף? קודם כל הם עושים. הם פועלים, הם בונים, הם יוצרים, חיצונית באמצעות גופם, ופנימית באמצעות דמיונם. ההתפתחות בגילאים האלו, בשנים הראשונות, מתרחשת קודם כל ובעיקר דרך עשייה. מה שהילדים יעשו או לא יעשו, יפתח את יכולותיהם או ינוון אותן. יביא לידי ממשות פוטנציאל שתמיד קיים או לא. פעולה, עשייה, יצירה ובכלל כל מה שהוא פעיל, אקטיבי, יביא לידי התפתחות. מכאן שאנחנו מנסים לייצר בגן כמה שיותר הזדמנויות לפעילות משמעותית. ולפני שאני אתאר כמה צדדים של פעילות זו, אני רוצה להרחיב מעט על מה שמכוון ומנתב את הפעילות הזאת. על הכוח הדוחף את הילדים לפעילות. בשנותיו הראשונות עובר כל ילד צמיחה גופנית, נפשית ושכלית בלתי תאמן. תינוקת בת שנתיים כבר הכפילה את גובהה מזמן הלידה. במהלך השנה הקרובה היא כבר יודעת לדבר, ובסיומה כבר תוכל להביע מחשבות מעמיקות. במצב של חוסר אונים מוחלט עם לידתה, עוברת כל תינוקת, כל ילדה, תהליך מדהים של לימוד, הסתגלות, הכרת העולם סביבה, ורכישת מיומנויות בסיסיות של זחילה, ישיבה, עמידה, הליכה, התמצאות בסביבה הפיזית והחברתית של התרבות אליה היא נולדה. המבצע המדהים הזה נעשה כולו באמצעות חיקוי. מה שמתרחש לפני עיניו של הילד, מה שהוא קולט בשמיעתו, המחשבות והרגשות שהוא חש אצל האנשים סביבו, ובכלל מכלול הסביבה הפיזית, הנפשית והרוחנית, כל אלה זורמים לתוך ישותו, מופנמים ומופיעים כיכולות וקשרים לאחר זמן קצר או ארוך. רודולף שטיינר, המייסד של חינוך ולדוף, חזר שוב ושוב על כך שהילד בשנים הראשונות הוא למעשה איבר חוש. כל ילדה וילד מביאים איתם עם לידתם תכונות, קשרים ואישיות מאוד ייחודית ומקורית. ישות אנושית אינה דף חלק, כמו שחשבו הוגים מסוימים בהיסטוריה של החינוך. אבל האישיות הייחודית הזאת צריכה תנאים להתפתחות, צריכה סביבה תומכת, צריכה אנשים מבוגרים שיתמכו ויעודדו את התפתחותה. ללא התנאים הללו, ללא הסביבה הזו, היא לא תוכל לממש את עצמה. הילדים, בעלי הכישרון הגדול ביותר למוזיקה, לא יוכלו לממש אותו אם לא ישמעו ויחוו מוזיקה בשנים הראשונות. הילדים המבריקים ביותר ביכולתם השכלית, יוכלו לממש את הכישרון הזה רק אם יחשפו אותם לחוכמה, למחשבות ולשפה גבוהה. הזרם הפנימי והייחודי של כל ילד צריך את הזרם החיצוני, את התמיכה, את הסביבה התומכת, ואת הליווי שלנו כמבוגרים כדי לפרוח ולשגשג. אז, בשנים הראשונות הילדים הם מעין איבר חוש, שקולט כל מה שנמצא סביבו ומפנים אותו. מפנים אותו בדרכו שלו. וההפנמה הזאת נעשית על ידי חיקוי. עכשיו חשוב להבין שילדים מחקים כל דבר שנעשה בסביבתם. גם את המעשים היפים והחכמים, וגם את המעשים הטיפשיים וחסרי המשמעות. ומה שיחקו יהפוך להיות, אם זאת השפעה מתמשכת וחוזרת על עצמה, לחלק מהם, לחלק מיישותם. ילדים שיחוו אהבה, חום, קבלה, מעשים מלאים משמעות, התפתחו אחרת מילדים שהחוו אלימות, קור נפשי ואווירה קשה ועוינת סביבם. אלו וגם אלו הם אנשים טובים וראויים, ויש להם פוטנציאל עצום, אבל כאמור, הפוטנציאל הזה חייב את הסביבה האנושית התומכת כדי להתפתח. מכל הנאמר עד כה ברור שבגני ולדורף עושים כל מאמץ ליצור סביבה ראויה לחיקוי. החל מהסביבה הפיזית של הגן עצמו, דרך הפעילויות והמשחקים שנעשים בו, וקלה, אולי הכי חשוב, במחשבות וברגשות עמם עובדים הגננות והגננים. אז מה עושים הילדים בגן? כמו שאמרתי, כל הקשור לפעילות יצירתית, למשחק חופשי, לעבודות מלאכה, למשחקי תנועה, לעבודה בגן, במטבח, לטיולים בטבע, וניסיון לחוות את הטבע בצורה ישירה. בגני ולדורף יש לילדים זמן מאוד ארוך למשחק חופשי, למשחקי דמיון, וליצירה חופשית עם החומרים שנמצאים בגן. משחק הדמיון בגיל הרך הוא חשוב ביותר להתפתחות הילדים, ודיברתי על כך בשיחה הקודמת. פה רק אחזור על כך בקצרה, שמשחק הדמיון הוא הדרך ההרמונית והטובה ביותר של ילדים להבין את העולם, להפנים אותו, ולאבד בפנימיותם את החוקים והכללים שלו. באמצעות המשחק הילדים מתנסים בעולם, מאלתרים ביסודותיו, יוצרים ומנסים למצוא את עצמם, לגלות את עצמם ביחס אליו. מכאן הזמן הארוך שניתן בגן ולדורף למשחק חופשי. במובן מסוים, זוהי העבודה של הילד. זהו המקום שבו הוא מכוון, מרוכז, מעמיק, ולומד התמדה וסבלנות, המון המון מיומנויות, ומתאמן על התפתחותו. אלמנט חשוב נוסף, הוא פנייה לדמיון דרך סיפורים, שירים ומעשיות. בעוד ובעבודה, פעילות ומשחק, הילדים פועלים ויזמים בחוץ, עם גופם, וביחס לחומרי העולם סביב, הרי שבאמצעות מעשיות וסיפורים, שירים בדקלומים, הם פעילים בפנים. וטיפוח הדמיון חשוב ביותר בגיל הזה. הדמיון זה מין מקום מופלא, שבו יכול לקרות כל דבר, שבו יש חופש של יצירה, שבו מופיעים החומרים של העולם, אבל בצורה לגמרי ייחודית, מלאת חיים והשתנות. זה המקום שהילדים פעילים פנימית. כוחות דמיון חזקים, מלאי חיים, מלאי יצירה, הופכים אחר כך בגיל מבוגר לכוחות חשיבה. הם מפתחים בצורה יפה ביותר את נפשו של הילד. אלמנט מאוד מאוד חשוב בגן היא הפעילות הריתמית. זה בעצם הלב של סדר היום בגן. ומה אני מתכוון שאני אומר פעילות ריתמית? אני מתכוון שהדברים חוזרים על עצמם פחות או יותר באותו סדר ובאותם זמנים. הילדים מתרגלים לכך שסדר היום קבוע. עוד מעט אני אנסה לתאר אותו יותר בפרוטרוט, שכל יום מתחיל אותו דבר ומסתיים אותו דבר. שפעילות אחת קבועה מובילה לפעילות הבאה. כך למשל נהוג בהרבה גני ולדורף, שכל יום בשבוע עושים פעילות אומנותית אחרת. למשל ביום ראשון מציירים, ביום שני תופרים, ביום שלישי אופים וכן הלאה. הריתמוס, החזרות הקבועות, חשובות ביותר בגיל הזה. אני ניסיתי להסביר את זה באחד הפרקים הקודמים, ופה אני רק אגיד שאישיות יציבה עם מרכז פנימי איתן, מתעצבת מתוך ריתמוסים קבועים. הכלל בגיל הזה הוא, כפי שהזכרתי כבר שוב ושוב, מה שבחוץ הופך להיות תכונה פנימית. קביעות וסדר חיצוני, כביכול חיצוניים, הופכים להיות קביעות וסדר פנימי בהמשך החיים. הם הבסיס לאישיות יציבה בבגרות. עכשיו אתאר, או אנסה לתאר, סדר יום אופייני של גן ולדוף. אני רק רוצה להזכיר שוב, שאין נוסחה אחת, או דרך אחת לעשות את הדברים. וכל צוות גננות, לוקח את הדברים והדגשים לכיוונו. כך שמה שאני מתאר, זה מעין רושם כללי, שכך גן ולדוף יכול להתנהל. אז הפעילות בגן מתחילה בדרך כלל בבוקר, בזמן ארוך של משחק חופשי של הילדים. יחד עם זאת, בעת האחרונה, ראיתי כמה וכמה גנים שמתחילים את היום דווקא בטיול ארוך, בכל מזג אוויר, במסלול קבוע, בו משובצים מקומות בהם הילדים משחקים או בונים. הטיול בתחילת היום נובע מהצורך הגובר של ילדים בתנועה, בקשר עם הטבע ובמאמץ גופני. נחזור למשחק החופשי, שיכול להיות בגן, בחצר ובמהלך הטיול. במסגרתו, הגננות מכוונות בעדינות את הילדים ליוזמה, ליצירתיות ולאלתור. כך בונים הילדים מבנים, מציגים סיפורים קטנים, משחקים במשחקי דמיון מגוונים, מתוך השראה פנימית, ולא פחות חשוב, משתפים פעולה עם חבריהם לגן. בזמן הפעילות החופשית, או לאחריה, מתבצעת גם הפעילות המובנית בגן. זו עשויה לכלול, כמו שכבר אמרתי, בישול, ציור בצבעי מים או גירים, אפייה, קיור, תחינת חיטה במתחנות, תפירה, סריגה, ולעיתים בהתאם לעונות השנה, מאורגנת פעילות כמו הפקת שמן זית, שמתחילה במסיק, קציר ודייש, דריכת ענבים או הכנת ריבה. כפי שציינתי קודם, בגנים רבים, הפעילות המובנית קשורה ליום מסוים. לאחר המשחק החופשי, מתחילים לסדר את הגן. הילדים יעזרו להניח כל דבר במקומו. זאת פעילות מאוד חשובה. בעזרתם מתרגלים הילדים סדר, ניקיון, מיון. כל דבר מוחזר למקומו בעבודה משותפת של הילדים והגננות. כאשר הגן מסודר, מתרכזים הילדים למעגל בוקר. הילדים משתתפים בפעילות מובנית, שכוללת בדרך כלל שירה, דקלום, עם תנועה והצגות קטנות. הגננות יוצרות מעין מסכת של שירים ודקלומים קטנים מחיי היומיום, בדרך כלל בקשר עם עונות השנה. הילדים, לאחר זמן מאוד קצר, כבר יודעים בעל פה את כל השירים והדקלומים, והם נעים ומציגים את המסכת מתוך חיקוי. כפי שכבר אמרתי, בגיל הזה אנחנו לא פונים להבנה השכלית, אלא לכוחות החיקוי והעשייה של הילדים. החיקוי של פעילויות משמעותיות של מבוגרים, בקשר עם עונות השנה, בשירה, מוזיקה ודקלום, מהווה גם פעילות אומנותית מאוד חשובה, וגם נותנת לילדים אפשרות לביטוי תנועתי ומוזיקלי. לאחר המעגל תבוא בדרך כלל ארוחה טובה ובריאה, שהילדים לוקחים חלק בהכנתה, ולאחריה יוצאים הילדים לחצר. זוהי מעין נשימה החוצה, לטבע, למשחקי חצר, משחקי תנועה, שיווי משקל ובנייה יותר מסיבית. כאשר נכנסים שוב פנימה, מתכנסים הילדים לסיפור שמסופר בעל פה וחוזר על עצמו במשך שבועיים לפחות. על משמעות החזרה כבר דיברתי. לעתים הסיפור מוצג לאורך שבוע נוסף כהצגה של תיאטרון בובות. אני ארחיב בפרק נפרד על משמעות הסיפור בחיי הילדים. כעת רק אומר שהגננות וגננים בחינוך ולדוף, גם המורות והמורים, עוברים הכשרה מסודרת ומעמיקה בסיפור סיפורים. הסיפור מסופר בצורה חופשית, ללא ספר או טקסט, והוא מאפשר לגננת, אחר כך גם למורה, להביט בילדים, ליצור איתם קשר, ליצור הפסקות, שיחות קטנות, לקצר או להרחיב, בקיצור, לספר מתוך הילדים עצמם ובקשר איתם. פעם בשבוע לפחות מתקיימת שעת אוריתמיה, שזו אומנות תנועה אנתרופוסופית, שמביעה בתנועות מאוד הרמוניות ורוחניות, צלילי מוזיקה ודיבור. המוזיקה שמושמעת בגן מנוגנת על ידי הגננות לרוב בלירה, כלי פריטה כמו נבל קטן, ובכל מקרה מדובר על מוזיקה חיה ולא מוקלטת. המוזיקה החיה, גם אם היא הרבה יותר טובה הרבה פעמים כביכול, או מקצועית, לא מביאה לילדים את כוחות החיים שמביאה מוזיקה חיה. ובוודאי שלא מראה להם דמות של מבוגר שמנסה לנגן או לשיר. דמות שאפשר לחכות. איכות נוספת שנמצאת בהרבה גני ילדים היא רב גילאיות. גנים עם ילדים מגיל 3 ועד גיל 6.5. החברה הרב גילית מאפשרת אווירה משפחתית, בה ילדים בוגרים יותר, מסייעים ומדריכים ילדים קטנים יותר. היא גם מאפשרת דמות בוגר ראוי לחיקוי עבור הקטנים. עבודה עם ילדים בגילאים שונים דורשת יחד עם זאת פה ושם הפרדה, בפעילויות מסוימות בין הגדולים והקטנים, למשל בסיפורים, במלאכת יד, בבישול ועוד ועוד. עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים על מה שאין בגן ולדוף, כי מתוך מה שאין אפשר גם להבין מה שיש. אז, אין בגני ולדוף טלוויזיה, מחשב, משחקי מדיה, מסכים וצעצועים אלקטרונים. אני הקדשתי לנושא הטכנולוגיה והשפעתה על כוחות הילדות פרק שלם בסדרת הפודקאסט הראשונה. פה אני רק אזכיר ממש בקצרה שהטכנולוגיה מעצם מהותה פועלת במקום האדם. זו מטרתה. בכך כוחה העצום. היא מקצרת מרחקים, חוסכת בזמן, חוסכת בכוח, ועושה עבורנו מה שבעבר עשינו בעצמנו עם המון מאמץ וזמן. הכוח העצום הזה והיתרון של הטכנולוגיה עבור מבוגרים, הינם בדיוק האתגר שתמון בה עבור ילדים. כאשר מדובר בילדים צעירים, אנחנו לא צריכים לחסוך בזמן, אנחנו לא צריכים לקצר מרחקים, אנחנו לא צריכים למנוע פעילות. ההפך, עלינו לעשות הכל כדי שילדינו יפעלו, יעשו, ייצרו ויתאמצו. ישנו הבדל עצום מבחינת ילדים בשנותיהם הראשונות, אם הם שותפים לתהליך היצירה של עוגה, שנעשית יחד עם אמם או אביהם, או קונים אותה מוכנה בחנות. במקרה הראשון הם עושים ופועלים במשותף עם האם או האב, בתהליך של יצירה שיש לה שלבים ברורים והיגיון פנימי. תהליך שאפשר לחכות אותו, לחיות אותו שוב ושוב, ולחזור אליו במשחקי דמיון. במקרה השני, אין תהליך של יצירה. הילד פשוט פוגש מוצר מוגמר. והדבר דומה מאוד להבדל בין סרט לסיפור. סרט בו צופה ילד בן 3 בטלוויזיה, מונע ממנו את הכוחות העצומים והחשובים שהיה עליו ליצור בתוכו, על מנת לראות בתמונות פנימיות את הסיפור, בשעה שהוא שומע אותו. מדיית המסכים, ללא שום קשר לתכנים שנצפים בה, רק מרחיקה את הילד מכוחות הדמיון ומהמעיין של היצירתיות הפנימי שלו. היא פועלת תמיד כאלמנט משתק ומבגר. השיתוק נובע מכך שזהו חינוך לפסיביות, פנימית וחיצונית, וההתבגרות מכך שילדים חשופים מהגיל הצעיר ביותר לתכנים בוגרים, אפילו לפעמים חינוכיים אבל בוגרים, שרוצים תמיד למשוך את הילדים כלפי מעלה, לתודעה יותר בוגרת. אז, אנחנו לא נראה טכנולוגיה בגן, ואם נראה טכנולוגיה בגן, היא טכנולוגיה כמה שיותר פשוטה. מתחנה, פטיש, וכן הלאה וכן הלאה. דבר נוסף שלא נראה בגן ולדוף, ולצערי רואים אותו כדבר מובן מאליו כמעט בכל גן בימינו, הוא לימודים אקדמיים, מופשטים, של תכנים עיוניים. הרעיון שעל הגן להכין לכיתה א', ולכן צריך ללמד בו אותיות, מספרים, למה גשם יורד משמיים ומה זה צבע צהוב, מנוגד לחלוטין לתפיסה התפתחותית ולשכל הישר. הלימוד בגן נובע לגמרי מרוח ההישגיות של התקופה שלנו, ומהרצון לקדם את הילדים בכל מחיר, לעבר חשיבה מופשטת וסחלטנית. ללא שום קשר לילדים עצמם ולצרכים העמוקים שלהם. כל המושג של הכנה הוא מושג לא חינוכי ולא התפתחותי. לא צריך להכין את הילדים לשום דבר. הילדים פשוט צריכים להתפתח בזמנם ובקצב הנכון להם. ילד אינו מוצר שצריך להכין אותו למשהו. ילד הוא אדם שרוצה, חייב ועושה הכל על מנת לפתח את הגרעין הייחודי והמקורי שבו הוא ניחן. אם רק נניח לילדים את הזמן וניתן להם את התנאים הנכונים, הגרעין הזה יתפתח. ואם נרצה רק להכין אותם ללא הרף לשלב הבא, מה שלצערי קורה כמעט בכל מקום היום, הם יהיו בסכנה מתמדת של תסכול, אכזבה ומרדנות. ובעיקר אנחנו רק נקשה עליהם לעשות הדבר החשוב ביותר שהם באו לעשות בעולם, לפתח את עצמם. המשמעות של הדברים האלו מבחינת גן ולדוף, וגם בית כמובן, בית המשפחה, היא שאנחנו לא מלמדים בגן חומר לימודי של בית ספר. תפקיד הגן אינו הכנה לכיתה א'. תפקיד הגן, לדאוג לכך שהילדים יתפתחו בצורה מלאה, הרמונית ונכונה להם. כל מה שקשור ללימוד שכלתני, אותיות, מספרים, חוקי טבע, רק מרחיק את הילדים מעצמם. אם כך, אנחנו לא מכינים לכיתה א' בגן ולדוף. ולסיום אני רוצה להגיד כמה מילים על המקום הפנימי של המחנכות והמחנכים בשנים הראשונות. על ההתכוונות הפנימית שלנו כהורים, כמחנכים וכמלווים של ילדים צעירים. אני רוצה בשביל זה להביא סיפור, אני מקווה שעוד יש לכם כוח להקשיב. אבל זה סיפור יפה, כדאי לכם. איש אחד צעד בסופרמרקט מאחורי אימא וילדה בת 3. הילדה ישבה בתוך עגלת קניות. כשהם עברו ליד מדף העוגיות, הילדה ביקשה עוגיות, והאימא אמרה, לא. הילדה התחילה להלל ולצוק והקימה מאומה. אבל האימא שמרה על שלוות רוח ורק אמרה בנחת, מוניקה, נשארה לנו רק עוד חצי שורת מדפים, תכף נסיים כאן, אל תתרגזי, עוד טיפה ואנחנו מסיימות. הם סיימו את שורת העוגיות והמשיכו הלאה. בתוך כמה דקות הגיעו לשורת המדפים עמוסי הממתקים. הילדה החלה לצעוק ולדרוש ממתקים. האם סרבה לקנות לה. הילדה התחילה להשתולל ולרקוע ברגליים, אבל האמא לא איבדה את ההשתונות ואמרה בשקט, די מוניקה, די, אל תתרגזי, לא נשאר לנו עוד הרבה. עוד 2 דקות אנחנו מסיימות את הקנייה. עוד טיפ-טיפה. ואכן הם הגיעו לקופה, האיש עוד היה מאחריהם, כדי לשלם על המצרכים, ואז נתקל מבטה של הילדה במסטיקים הצבעוניים, והיא דרשה בתוקף מסטיק. כשאימא השיבה בשלילה, עשתה שם הילדה סצנה קולנית של בכי וצעקות. האם לא התרגשה, ואמרה, מוניקה, אל תתרגזי, אנחנו תכף מסיימות כאן, אני יודעת שאתה יפה. עוד 5 דקות, ואנחנו בבית, ותוכלי לחטוף את התמונה, את התנומה, את השינה שאת כל כך זקוקה לה. טוב, האם גמרה לשלם ויצא מהסופרמרקט על מכוניתה, אבל האיש שהלך אחריהן היה מאוד סקרן. הוא יצא בעקבותיה, הדביק אותה במחצית הדרך לאוטו ואמר לה, תסלחי לי גברת, לא יכולתי לא לשים לב כיצד שמרת על קור הרוח. אני חייב להחמיא לך על הדרך שבה התנהגתי מוניקה הקטנה. נתנה בו האמא מבט מחוייך ואמרה, לקטנה קוראים תמי. לי קוראים מוניקה. מוניקה זאת אני. טוב, אחרי סיפור כל כך יפה כמעט מיותר לדבר. אבל אני אגיד משהו בכל זאת. אם נזכר שילדים קטנים נמצאים למעשה, מבחינה רוחנית, מחוץ לעצמם, מחוץ לגופם, ושכל מה שנמצא בחוץ הופך להיות, כמו שאמרתי, בתהליך איטי ומורכב לאיכויות פנימיות, ואם נוסיף לכך שהדבר המשפיע ביותר על ילדים הוא הקשר עם הדמות המחנכת הראשונית והעיקרית, שזה בדרך כלל ההורים של הילד, הרי שברור שילדינו הקטנים מתעצבים בהשפעתנו במידה רבה מאוד. מחשבות שלנו, הרגשות שלנו, הלכי הנפש שלנו, עוברים בצורה ישירה לילדים, משפיעים עליהם ומעצבים אותם. מה המשמעות של כל זה? מאוד פשוטה. אתה רוצה לשנות, להשפיע על הילד שלך? קודם כל, לך פנימה. עד כאן הפרק על גן ברוח חינוך ולדורף, על השנים הראשונות, ואנחנו נתראה בפרק הבא. אני מאוד מודה לכם שהקשבתם, ולהתראות.